וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, לאמור אישה כי תזריע בילדה זכר ותמה שבעת ימים, כי ימי נידת תבותה תטמא. וביום השמיני ימול בשר אורלתו. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי תוארה, בכל גודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, עד מלות ימי תוארה. ואם נקבה תלד, ותמה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תשב על דמי תוארה. פרשת השבוע שנלמד, פרשת תזריע, בהרבה שנים היא נקראת ביחד עם פרשת מצורה. כאשר הפרשה הזאת קוראים אותה כפרשה נפרדת, והשבת היא שבת רגילה, ההפטרה עוסקת בצרת של נאמן, שר צבא מלך ארם. בשנים שהשבת היא לא שבת רגילה, שהשבת היא גם שבת ראש חודש ניסן, וגם שבת פרשת החודש, ומוציאים שלושה ספרי תורה, אחד עוסקים בענייני הפרשה, השני בענייני ראש חודש, השלישי בענייני פרשת החודש. אז כמובן ההפטרה משתנית, וקוראים את הפטרת פרשת החודש, כמו בשקלים, בזכור, בפרה. אבל בשנים שהפרשה היא לא כפרשה מיוחדת, אלא כפרשה רגילה של השבוע, ההפטרה עוסקת בצרת נאמן. הנה לפנינו בתחילת הקטע השני, ונאמן שר צבא מלך ארם היה איש גדול לפני אדוניו, ונשוא פנים, כי בו נתן השם תשועה לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורע. ותיאור שלם איך אלישע הנביא מרפא אותו מצרתו. שאלתנו הראשונה היא, כלל שעליו אנחנו חוזרים פעם אחר פעם, שההפטרה של הפרשה היא הפטרה רגילה, תמיד ההפטרה מכסה את כל ענייני הפרשה. רוב הפרשה שלנו, אחרי דיני יולדת, עוסקת הפרשה בדיני נגעים. כך נאמר בקטע הראשון, פרק י' ג', פסוק א' ב', וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בארת, והיה באור בשרו לנגע צרת, והובא אל הכהן, אל אהרון הכהן או לאחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את הנגע, וכו' וכו', ומחליט מה שמחליט לעשות עם אותו אדם, שיש בו את הנגע, יש נגעי אדם, נגעי בגדים, נגעי בתים. ושאלתנו הראשונה היא, איך הצרת של נאמן מתחברת לדיני היולדת? הרי הפרשה פותחת בדיני יולדת. רוב הפרשה עוסקת בענייני נגעים. אז אם הפרשה הייתה עוסקת רק בנגעים, וההפטרה עוסקת בצרת, בנגע של נאמן שר צבא ארם, ברור, פרשה עוסקת בנגעים, וכן ההפטרה. אבל אם אנחנו רואים שהפרשה עוסקת גם בדיני הולדת, אז איך הפטרה של פרשת תזריע, אם היא פרשה רגילה, מתחברת לכל ענייני הפרשה, כולל דיני יולדת? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הצרת של נאמן שר צבא ארם מתחברת אלינו לא רק דרך ההפטרה של הפרשה, אם היא הפטרה רגילה. אנחנו נפגשים בצרת של נאמן מספר פעמים בשנה, ברגלים, בפסח, בשבועות, בסוכות, ביום כיפור. איפה נפגשים בצרת של נאמן? בברכת כהנים. בשעה שמברכים הכהנים ברגלים בתפילת מוסף, בכל המחזורים מופיעה תפילה קצרה על חלומות. וכך נאמר בתפילה, בקטע השלישי. ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך. חלום שחלמתי ואיני יודע מה הוא יהי רצון מפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שיהיו כל חלומותיי עליי ועל כל ישראל לטובה, בין שחלמתי על עצמי, בין שחלמתי על אחרים, בין שחלמו אחרים עליי, אם טובים הם, חזקם ואמצם, והתקיימו בי ובהם כחלומותיו של יוסף הצדיק. ואם צריכים רפואה, רפאם כחזקיהו מלך יהודה מחוליו, או כמרים הנביאה מצרתה, וכנאמן מצרתו, וכמי מרה על ידי משה רבינו, כמי יריחו על ידי אלישע, וכשם שפכת את כללת בלעם הרשע מכללה לברכה, כן תהפוך כל חלומותיי עליי ועל כל ישראל לטובה, ותשמרני ותחנני ותרצני, אמן. זה הסיבה שהכהנים נוהגים לשיר, לסלסל קצת, לפני שאומרים וישמריך או ויחונקה, כדי שנספיק לומר את התפילה הקצרה הזאת על החלומות. זו תפילה שמופיעה בגמרא במסכת ברכות. המעניין שבתפילה הזאת נאמר בין היתר, אם החלום צריך רפואה, אז תרפא אותו כחזקיהו מלך יהודה מחוליו, כמרים הנביאה מצרתה, שריפית אותה, וכנאמן מצרתו. מה הצורך להוסיף את נאמן? כבר דיברנו על הצרת של מרים, שבורא עולם ריפא, אז כך ירפא חלום רע. מה הצורך להוסיף את נאמן מצרתו, ובמיוחד שאצל הגויים אין את המושג של צרת. זה רק בעם ישראל, וזה רק בארץ ישראל. ומעניין, הגמרא עצמה בברכות לא מזכירה כנאמן מצרתו, רק כמרים הנביאה מצרתה. הראש והריף על הגמרא, הם מזכירים גם את הצרת של נאמן. השאלתנו השנייה היא, שאנחנו מתפללים על חלומות בשעת ברכת כהנים, ברגלים וביום הכיפורים בתפילת המוסף, שהכהנים נושאים את ידיהם, הם מבקשים שהקדוש ברוך הוא יקיים כל חלום טוב שחלמנו, וכל חלום שלא ברור לנו אם הוא טוב או לא, יהפוך אותו לטובה, כמו שריפא את מרים מצרתה ונאמן מצרתו. מה הצורך להזכיר את נאמן שבורא עולם ריפא מצרתו? כבר הזכרנו את מרים שבורא עולם ריפא מצרתה. זה מספיק, אין צורך להזכיר את מי, את נאמן מצרתו. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, כשהתורה עוסקת בדיני יולדת, בתחילת הפרשה, בקטע הראשון, דיני תומה וטהרה של יולדת, בין היתר, מופיע הפסוק, פסוק ג', וביום השמיני, ימול בשר אורלתו. פתאום מזכירים לנו ברית מילה. דיני ברית מילה כבר למדנו בפרשת לך לך. מה ראתה התורה להזכיר דיני ברית מילה באמצע דיני יולדת? אומרת על כך הגמרא בשבת למעלה בקטע רביעי בצד שמאל, אמר רבסי, כל שאימו תמאה לידה, נימול לשמונה. וכל שאין אימו תמאה לידה, מי זאת אישה שילדה ואין בה תומת לידה? גויה. אין נימול בנה לשמונה. אם הגויה מחליטה למול את בנה, היא יכולה למול אותו מתי שהיא רוצה. באיזה יום? ביום הראשון, ביום השביעי, ביום העשירי? אין לה מושג של תומת לידה. אבל אם היהודיה שיש לה תומת לידה, אז בנה נימול לשמונה. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה הקשר בין תומת לידה לברית בשמונה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ונראה כמובן איך כל הדברים מתחברים לחג הפסח, שלקראתו הולכים בחלק מהשנים, או לאחר ימי הפסח קוראים את הפרשה. ונראה פה באמת דבר פילי פילי פלי. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. כאשר הפרשה, פרשת תזריע נקראת בשבת רגילה, הפטרת הפרשה עוסקת בצרת נאמן. לעולם הפטרה מכסה את כל ענייני הפרשה. הפרשה שלנו עוסקת לא רק בדיני נגעים, גם בדיני יולדת. איך צרת נאמן מתחברת לדיני היולדת? שאלה נוספת. צרתו של נאמן מוזכרת על ידינו בתפילה שאנחנו מתפללים על חלומות. בשעה שהכהנים מברכים אותנו בתפילת המוסף ברגלים וביום הכיפורים, אנחנו מזכירים, אם החלום הוא טוב תקיים אותו, אם הוא לא ברור מהו, תהפוך אותו לטובה, כן נאמן מצרתו. למה להזכיר את נאמן מצרתו? הרי הזכרנו את מרים מצרתה. והגמרא לא מזכירה נאמן מצרתו, זה מופיע רק בראשונים. אז מדוע בכל זאת מזכירים אותו, במיוחד שאצל גויים אין כל פרשה של צרת ונגעים. ושאלה שלישית ואחרונה, בתוך דיני היולדת, התורה עוסקת גם ברית ביום השמיני עם עול בשר עורלתו. לומדים מפה חז"ל, שכל מי שאימו טמאה לידה, טומאה שיש בה לידה, בנן אימו לשמונה, דהיינו אימא יהודיה. אבל גויה שאין לה מושג של טומאת לידה, בנה לא נימול לשמונה. היא יכולה למול אותו אם היא רוצה, מתי שהיא רוצה. מה הקשר בין טומאת לידה לברית לשמונה? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה, ובאמת נראה פה דבר מאוד 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 מעניין. בורא העולם החליט לברוא את האדם, כפי שנאמר בקטע החמישי, אלה תולדות השמיים והארץ ואי ברם, ומסות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. ואז, מה קורה? עד יעלה מן הארץ, ישקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. וייצר, כפי שכתוב לפנינו וגם בתורה, בשני יהודים. בעברית מספיק לכתוב ביהוד אחד. למה כתוב בשני יהודים? כותב על זה רשי, בקטע השישי, וייצר שתי יצירות. יצירה לעולם הזה, ויצירה לתחיית המתים. זאת אומרת, בורא העולם ברא אותנו בריאה ראשונה, בריאה פיזית. ועלינו לברוא את עצמנו באופן רוחני. כי כשבורא העולם ברא אותנו נאמר באיוב, איך הבריאה שלנו מוגדרת? את עיר פרא, אדם כי יוולד. אדם נולד עם יכולות להיות עיר פרא. אבל תפקידנו להפוך את עצמנו לאדם, לבני אדם. על ידי שאנחנו מולידים את עצמנו באופן רוחני. והקדוש ברוך הוא עוזר לנו. איך הוא עוזר לנו? נאמר בקטע השביעי, ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אם תשמור את מה שאתה צריך ותעשה את מה שאתה צריך, תהיה קרוב אליי. להיות קרוב לקדוש ברוך הוא זה לחיות, כפי שנאמר, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אבל כאשר מתרחקים מבורא עולם, כל ריחוק יוצר טומאה. כל ריחוק נובע מטומאה. הנה, יש לנו טומאה, טומאת מת. אדם נוגע במת, אדם נוגע בנבלה. מאיפה הוא יוצא? ממחנה שכינה. הוא לא יכול להיות במחנה שכינה. יש טומאת הגוף, זהב, זווה, נידה, מוציא את האדם ממחנה לוויה. ויש טומאת נגעים, צרת, שמוציאה את האדם, מרחיקה את האדם, גם ממחנה ישראל, ומחוץ לכל המחנות. זאת אומרת, טומאה יוצרת ריחוק. טהרה יוצרת קדושה, טהרה יוצרת חיים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אם תעשה את המוטל עליך לעובדה או לשומרה, אז תהיה קרוב אליי, קרוב לקדוש ברוך הוא, זה חיים. ריחוק יוצר טומאה. למה? כי טומאה מגיעה כל פעם שחיים נפסקו, או פוטנציאל של חיים נפסק. זאת אומרת, יש פה זבוב שמסתובב, מפריע, מה עושים? תופסים אותו, והורגים את הזבוב. מה צריך לעשות מיד? ללחוץ ידיים. לא רק כי הזבוב מלוכלך, אלא ברגע שגרמנו לאיבוד של חיים, אפילו של זבוב, נוצרת טומאה מסוימת. טומאה בידיים. רוחצים את הידיים. אדם נוגע בנבלה, טמא עד הערב. אדם נוגע במת, טמא שבעת ימים. זאת אומרת, ברגע שיש הפסקה של חיים, נוצרת טומאה. או פוטנציאל של חיים. לכן, אישה יש לה פוטנציאל ליצור חיים. אם הפוטנציאל הזה לא מומש, ונוצר מצב של נידה, נוצר ביחד מזה מצב של תומה. ולמה? כי היה פה פוטנציאל של חיים שלא מומש, זה יצר תומה. מאידך, כשאישה היא בהיריון, אז היא עסוקה ביצירה של חיים, היא יוצרת חיים, אין תומת נידה. אם ככה, אז מדוע כשהאישה יולדת, והנה, היא יצרה את החיים, נוצרים פה חיים, למה יש תומת לידה? הנה, נוצרו חיים. התשובה היא, כי מה קורה לכל תינוק רגע אחרי שהוא נולד? לכל תינוק רגע אחרי שהוא נולד, מה קורה? הוא מתחיל למות. הוא יחיה עד 120 שנה. כמובן התקשרו עכשיו להגיד לכולם מזל טוב, מזל טוב, נולד בן, נולד בת, ודאי, אבל הוא מתחיל למות. כי עוד 120 שנה מינוס השעה הראשונה הוא ימות. עוד 120 שנה מינוס היום, מינוס השבוע, וככה הוא ימות. זאת אומרת, מקור החיים הוא גם מקור המיטה. לכן רחם של אישה נקרא בלשון המשנה קבר, גרייב. למה? כי מקור החיים, הרחם, זה גם מקור המיטה. לכן רחם נקרא אותם אותיות של מחר, כי יש פה אפשרות ליצור פה חיים, מחר. אבל אותם חיים שנוצרים, בסופה מה יהיה? הם יסתיימו. אז לכן מקור החיים הוא מקור המיטה, אז לכן עם הלידה שנוצרו חיים חדשים, ביחד עם זה נוצר גם תהליך של מיטה. לכן יש תומת הלידה. מצד שני, כשאדם לוקח סכין ושוחט בהמה, אין תומה, זה לא נבלה. למה אין תומה? כי כשהוא שוחט הוא מברך, כשהוא אוכל את הבשר הוא מברך. ברכה זה מצווה, מצווה זה חיים, ההתעסקות בחיים אין תומה. אבל אם אדם ייקח את אותו סכין וישחוט את הבהמה שלא כדין, מיד נוצרת כאן תומה, כי אין כאן לא ברכה ולא מצווה, יש פה הפסקה של חיים. הפסקה של חיים יוצרת תמיד תומה, כי הפסקה של חיים זה ריחוק מהמקור, מהחיים עצמו. לכן, פילי פלאים, טהרה, במה האדם מתאר? אדם מתאר בכמה אפשרויות. אפשרות אחת, במעיין, ספרינג, מעיין. איך נקרא מעיין בלשון תורה? עין. ואבוא היום אלא עין, אומר אליעזר. עין זה אור. עם העין רואים. אפשר גם להיתאר בנער, ריבר, נער נקרא נער מלשון נאורה. מה זה נאורה? אור. או אפשר להיתאר איפה? בים. ים זה אותם אותיות של יום. יום זה אור. אז מקורות התארה הם מקורות שהפירוש שלהם הוא מה? אור. לכן גם תארה זה תיארה. תיארה זה אור, זה לייט. שיש חיים, יש אור. כשאין חיים, אז הכל נסגר, הכל אטום, הכל מחוסה, הכל מחוסה. אז יש הפסקה של חיים. אז אם כך, אנחנו רואים בצורה נפלאה כמה התקרבות לבורא עולם יוצרת חיים, כמה התרחקות בעצם מאבדת חיים, וכל עיבוד של חיים יוצר תומה, כל פוטנציאל של חיים יוצר טהרה. אם כך, אז פילי פלאים, כאשר האדם יש לו נגע צרעת. נגע צרעת זה לא מחלה. כי אם זה היה מחלה, עם הצרעת היו הולכים למי? לרופא. אבל עם הצרעת הולכים למי? לכהן. ולא כתוב וראה הכהן וריפה את הנגע. הכהן הוא לא רופא. וראה הכהן, והנה נהפך הנגע. זאת אומרת, הוא משתנה. ונבין יותר, איך כתוב בקטע התשיעי, ואם יראה הכהן, והנה לא פסע הנגע בבגד, או בשתי, או בערב, או בכל כלי אור, וציווה הכהן, וחיבסו את אשר בו הנגע, והסגירו שבעת ימים שנית. וראה הכהן אחרי הוא חבס את הנגע, זה מדובר על נגע בבגד, והנה לא הפך הנגע את עינו. מה זאת אומרת לא הפך הנגע את עינו? זאת אומרת הוא לא השתנה. אז התהליך מה שצריך להיות קורה. אבל מסבירים המפרשים הראשונים, והנה לא הפך הנגע את עינו. איך כותבים נגע? נון ג' עין. אבל אם הופכים את העין מסוף המילה ומעבירים אותה לתחילת המילה, אז הופכים את המילה נגע למה? לעונג. הנה לא הפך הנגע את עינו. זאת אומרת, זה לא יתהפך. מה זאת אומרת יתהפך? אותו אדם שהיה לו צרת, שהוא מתרפא ממנה, זה לא שהוא חוזר להיות מה שהוא היה. הוא חוזר להיות צעיר בזה 20-30 שנה. כי האור שלו חוזר להיות חלק ועדין ונעים כמו תינוק, כמו ילד. זאת אומרת, זה לא שהוא התרפא ממחלה. זה לא מחלה צרת של התורה. אלא מה זה? זה warning, זה עזרה לאדם. תבדוק, תעשה משהו, תהפוך את הדברים כפי שצריך. נסביר את זה יותר. חזל באיזה מדרש, זה לא לפנינו, אומרים דבר נפלא. משל למלך שעשה לבן שלו חליפה מאוד מאוד יקרה ויפה. שיבץ באבנים טובות, מרגליות, יעלומים. היה באמת בגד מיוחד במינו, יקר מאוד ויפה מאוד. והבן, לא היה חשוב לו הבגד, לכלך אותו, לכלך את האבנים הטובות. ראה את זה המלך. מה עשה המלך? לקח את הבגד. לא, הוא לא רוצה לקחת את הבגד. הוא רוצה להשאיר אותו אצל הבן שלו. אבל מה? הוא לא רוצה גם שהבן שלו מה? ילכלך את הבגד. אמר המלך, יש לי רעיון. הוא לקח את הבגד, הפך אותו לצד השני. בפנים הוא הדביק על הצד הפנימי כל מיני חלקים של בגדים, טלאים טלאים, ונתן לבגד, לבן שלו ללבוש את הבגד. אז הוא לבש את הבגד הפוך, ועם כל הלכלוך, עם כל הטלאים שהוא עשה קודם, עכשיו הוא עשה את זה על החלק הפנימי. עבר איזה אדם, וראה את הבן של המלך לבוש, הוא אמר לאבא שלו, המלך, תראה מה קרה, תראה איך הבן שלך נראה. זה לא כבוד לא רק לבן, זה גם לא כבוד לך, אתה המלך, זה הבן שלך. אומר האבא לאותו אדם, אני נתתי לבן שלי בגד הכי יפה שיש. הוא צריך להחליט איך הוא רוצה ללבוש אותו. אם הוא לובש אותו כמו שהוא לובש אותו עכשיו, זה באמת לא יפה. זה בגד עם הרבה טלאים ומלוכלך. אבל מה, אם הוא יעשה, מה, אם הוא יהפוך אותו, אז הבגד יהיה יפה, מיוחד, כולם יראו שזה בגד חשוב מאוד. זה תלוי באדם. לכן הצרת זה לא מחלה. צריך פשוט האדם שקיבל אותה מה הוא צריך, לעשות את מה שהוא צריך, לערער, לעשות דברים טובים, ואז הוא הופך אותו לטהור. לכן תראו בקטע העשירי, איך נאמר, נגע צרת, כי תהיה באדם והובא אל הכהן, וראה הכהן, והנה היא שאת לבנה באור, והיא הפכה שיער לבן. פעם ראשונה כדי לעשות קו, והיא הפכה שיער לבן. בהמשך, פסוק י' ג', וראה הכהן, והנה כיסתה הצרת את כל בשרו, ותיאר את הנגע, כולו הפך לבן. פעם שנייה, טהור. ופסוק תזיין, או כי ישוב הבשר החי, ונהפך ללבן. הוא בא אל הכהן, וראהו הכהן, והנה נהפך הנגע ללבן, ותיאר הכהן את הנגע, וטהורו. זאת אומרת, עוד הפעם ועוד הפעם, מה הכהן בודק? אם הנגע נהפך. מנגע לעונג. זאת אומרת, האדם הבין את מה שהוא צריך ללמוד מהעזרה הזאת, ואז עד הרבה, האור שלו הרבה יותר עדין, הרבה יותר נקי, הרבה יותר צעיר ממה שהיה קודם לכן. אם כך, נבין דבר נוסף, איפה כתוב בתורה, בפעם הראשונה, את המילה מצורע? אתם תגידו, מה זאת אומרת? בפרשת מצורע. כתוב עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם לא. הפעם הראשונה שמופיעה בתורה המילה מצורע, הנה בקטע 11, וידבר השם אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום תארתו. והובא אל הכהן, ויצא הכהן מחוץ למחנה, וראה הכהן ונרפא נגע הצרעת מן הצבוע, וציווה הכהן לקחת למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ויצרנו שנתולד ועזר וכו' וכו', והוא נהיה טהור. אז מתי כתוב בפעם הראשונה בתורה המילה מצורע? ביום טהרתו, שואל הכלי יקר בקטע ה-12, זאת תהיה תורת המצורה? הכתוב קראו מצורה, משמע שהוא עדיין מצורה. אז איך אמר ביום תארתו? כי אם הוא מצורה, אין כאן יום תארתו. או שזה יום תארתו, או שהוא מצורה. איך יכול להיות ביחד? פילי פלאים. מצורה. מה אתם אומרים? זה מילת גנאי או מילת שבח? ודאי, בלי ספק, מילת גנאי. אומרים למישהו, אתה מצורה? אומרים הקדמונים, מצורה זה גם קומפלימנט. איך המילה מצורה היא קומפלימנט? כי מה זה מצורה? מוציא רע. ברגע שהוא הוציא את הרע שבו, מתי זה קורה? ביום תארתו. ביום תארתו. אז זה לא סותר. הוא מוציא רע ביום תארתו ונרפא הנגע. ויותר מזה, אור החיים הקדוש מסביר, תארו לכם אדם בזמן שהיה דיני מצורע, היה מצורע, הגוף שלו היה מצורע עם צרת. איך הוא מרגיש האדם הזה? בדיפרסיה, בעצבות נוראה. אז מה צריך לעשות? מה אמרו כל הפסיכולוגים? צריך להיות איתו, לחזק אותו, להגיד לו זה לא נורא, זה יעבור, זה פחות ממה שאתה חושב. מה התורה עושה איתו? מה אומרת לו התורה? תעזוב את הבית, תצא לגמרי, תהיה לבד, מחוץ למחנה. איך משאירים אותו לבד מחוץ למחנה? זה הרי הפוך ממה צריך לעשות. כדי לומר לו, אתה לא חולה. לא לוקחים אותך לרופא, אתה לא חולה, אתה בריא לגמרי. אלא יש לך פה עכשיו איזה עזרה, וורנינג מהקדוש ברוך הוא. תשב שבוע לבד, תתבונן במעשיך, תראה מה שטוב, תמשיך לעשות טוב, מה שצריך לתקן, תשתדל לתקן, ואז תראה, לא רק שאין לך, לא יהיה לך צרת, האור שלך יהיה הרבה יותר צעיר, הרבה יותר בריא, אתה תראה עוד יותר טוב ממה שהיית נראה קודם, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אז לכן, זאת תהיה תורת המצורה, מוציא רע ביום תארתו, ביום תארתו. איך באמת זוכים להפוך את הנגע לעונג? איך? מילה אחת, ענווה. כשאדם מרגיש המבל, ענב, זה הופך את הכל. וזה מחבר אותנו להפטרה של פרשת תזריע, אם היא הייתה פרשה רגילה, והיו קוראים בה את הצהרת של נאמן. מה קרה עם נאמן? נאמן שר צבא ארם. איך הוא נהיה ראש הצבא? הוא הרג את אחיו מלך ישראל. והיה איש חשוב, מסופנים, אבל לא היה מצורע. יום אחד, באחד המלחמות שהם עשו, הם לקחו בשבי נערה יהודיה. נאמן לקח אותה אליו הביתה, היא הייתה השפחה העוזרת בבית. והיא ראתה את הצער שיש לנאמן מהצרת, היא אומרת לאשתו, תגידי לבעלך, אצלנו, בשומרון, גר נביא גדול, קוראים לו אלישע. שילך אליו, הוא יכול לעזור לו. טוב, נקצר את הסיפור, מלך ישראל שולח, מלך ארם שולח מכתב למלך ישראל, אני רוצה לשלוח לך את נאמן. מלך ישראל מפחד, אולי זה איזה שטיק, אולי הוא רוצה לעשות איתו מלחמה. אומר לו אלישע, אל תדאג, תגיד לו שיבוא, נלמד אותו, יש אלוקים בישראל. והנה הוא מגיע, תארו לעצמכם, מגיע שר צבא ארם, שר הצבא של הצבא הכי גדול בעולם, הכי חזק, מגיע עם פמליה לשומרון, וכמובן עם כל מה שיש מסביב, מה הוא מחכה עכשיו שיהיה? שאלישע יחכה לו, ותן לו שלום עליכם, ויעשה איזה משהו, יגיד משהו, יזיז את הידיים, לא יודע בדיוק איך, והוא יהיה בריא. נאמן, אלישע, סליחה, לא בא אפילו להגיד לו שלום עליכם. הוא שולח את גחזי להגיד לו שיחזור בחזרה הביתה. בדרך הביתה, שהוא יעצור בצפון בירדן, יטבול 7 פעמים, והכל יסתדר. נאמן כועס. חוצפה כזאת? אני בא עם כל הצבא, עם כל הפמליה, הוא לא בא להגיד לי אפילו שלום עליכם? הוא כועס והולך. בואו נראה את הפסוקים, כמה פסוקים בקטע השני. פסוק י' ד' אחרי שהוא פונה ללכת, וירד, והתבול בירדן. אז בדרך אמרו לו, מה אכפת לך? בדרך הוא קצת נרגע, תתבול, מה אתה יכול להפסיד? אז מה קרה לו? אולי רגע קודם נקרא פסוק י' א', והקצוף נאמן וילך, ויאמר הנה אמרתי אליי, יצא, יצא, ועמד וקרא בשם השם אלוקיו, והניף ידו אל המקום ואסף המצורה. מה אומר לי ללכת לטבול בירדן? יש לי נערות יותר טובים, נערות דמשק. הוא כועס והולך. אבל בדרך, אמרו לו, בכל זאת תטבול, פסוק י' ד', וירד ויטבול בירדן שלו פעמים, כדבר איש האלוקים, וישב בשרו כבשר נער קטון, ויתר. וישב אליש האלוהים, הוא וכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו, ויאמר, הנה, הנה ידעתי, כי הן אלוהים בכל הארץ, כי הן בישראל, ואתה קחנה ברכה מאת עבדיך. פירוש הדבר, חזל אומרים, נאמן נהיה גר תושב. הוא אמר, זהו, אין אלוהים בעולם רק בישראל. אז הוא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. מה רצה פה אלישע הנביא? כשמגיע אליו נאמן, איך הוא מגיע? עם כל המדים, פה יש לו אותות, ופה אותות, ופה הדרגות שלו, כבר אין מקום על הכתף, לשים ברזלים, הכל מלא, מלא עד הקצה כבר, שמו לו עוד אחד ועוד אחד, הכל מלא, והוא מגיע עם כל הפמליה, הוא הסגן של יודע של מי, של הקדוש ברוך הוא, אולי להפך. ואז רוצה אלישע ללמד אותו, אתה רוצה שהצרת שלך תעזוב אותך? לך לירדן, תוריד את כל את כל הבגדים האלה, עם האותות והמופתים והסמלים והברזלים, שים את זה בצד, תהיה אתה, תטבול שבע פעמים, תראה מה קורה. הוא יבין את זה. ולכן כשהוא חוזר, מה הוא אומר? אתה ידעתי כי אין מלך אלא בישראל. אלא בישראל, אין אלוקים כי מישראל. הענבה זה המפתח לטהרה ולקדושה. לכן תראו כמה נפלא. איך פותחת הפרשה? אישה כי תזריע וילדה, זכר. ואם נקבה תלד, זכר ונקבה, זה גם אצל קופים וחתולים. גם אצל כלבים וגמלים, זכר ונקבה. זה שם משותף לכל הילדים. אבל מה כתוב פסוק אחרי זה? ובמלות ימי תוארה לבן או לבת. אומרים הראשונים, בן זה בניין. בת זה בית. אם יש שאיפה לטהרה, אז יש בניין ועוד בניין, עוד בית ועוד בית, ובונים קומות על קומות, דורות על דורות. איך יש שאיפה לטהרה? מה המפתח לטהרה? ענווה. ענווה. לכן כשאנחנו מתפללים על חלומות, זה פילי פלאים. הרי כאדם שיש לו מצורע, זה בעצם איזה סימן מהקדוש ברוך הוא. הוא לא חולה. אז הוא הולך למי? לא לרופא, אלא לכהן. עוד הפעם הולכים לכהן. אדם, בזמן הבית, היה רוח הקודש, היו נביאים, היה בת קול. אפשר היה לדעת, הרבה יותר ברור מה לעשות. אבל אחרי שהכל נחרב, מה נשאר לנו? קצת משם חלומות. כמובן שאדם חולם על מה שהוא עשה ביום, על זה נאמר חלומות שווי ידברו. חלומות לא מעלים ולא מורדים. פתאום יש לנו איזה חלום, רואה את סבתא שלו, לא יודעת מי. רואה, חלום. שבכלל הוא לא קשור לזה כל היום. והוא לא יודע אם זה טוב או לא טוב. אז כמו שבנגע הצרת, אדם לא יודע אם זה נגע או לא, למי הוא הולך? עם הנגע לכהן, כך עם אדם, לא ברור לו איזה חלום יש לו, טוב או רע. למי הוא הולך? לכהן. איזה כהן? לכהן של ברכת כהנים. שהכהן אומר וישמריך, וקודם הוא מנגן קצת, אז האדם הזה מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, חלום שחלמתי, אם הוא טוב תקיים אותו, ואם הוא לא טוב תהפוך אותו לטובה. אז שהכהן אומר וישמריך, ועם ישראל אומר אמן, הכהן אומר ויחונקה, ועם ישראל אומר אמן, זה גם על החלומות. זה גם על החלומות. ושם מזכירים את הצרעת של נאמן. כי למה מזכירים את הצרת של המן? אצל מרים היה לה צרת, היא האחות הגדולה. אחות גדולה, מותר לה, ומגיע לה להגיד לאח שלה הקטן, מה שהיא חושבת. היא האחות הגדולה. במיוחד גם מרים, האחות הגדולה של משה, שבעצם בזכותו היא ניצלה. בזכותו בכלל הוא בא לעולם. היא אמרה לאבא, מה עשית? עזבת את אמא? גזרתך קשה משל פרעה? פרעה גזר על הזכרים, אתה על הזכרים, על הנקבות, והוא חוזר לאמא. ונולד משה. ומי עומדת ושומרת עליו? מרים. אז היא אומרת לו, משה, אתה תדבר עם מרים? במשה. מה היא אמרה? איך הוא עזב את אשתו? רק היא לא ידע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה אחרי קבלת התורה, ואתה פה עמוד עמדי. באותו זמן משה רבנו נפח להיות במעלה אחרת. אז היא נהייתה צרעת. אבל כוונתה הייתה טובה. למה מביאים את הצרעת של נאמן? צרעת למרות שהוא היה גוי. כי נאמן היה שיא הגאווה. השיא של גאווה. והוא הבין דרך הריפוי מהצרעת שהמפתח לרפואה זה ענווה. שיש את הענווה, יש את הברכה, את התארה, ואת ההצלחה ואת הקדושה. זה הסיבה שמזכירים את נאמן בתפילה על החלומות. ולכן באה התורה ואומרת, באמצע דיני היולדת, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. למה? מה זה ביום השמיני ימול בשר עורלתו? זה פעולה שמראה, שמגדלים את הילד למה? לתארה ולקדושה. ואצל בת, כשיגיע זמן נידתה, זאת אומרת, תומתה ותארתה, זה גם סימן שמזכיר לשאוף לתארה ולקדושה. וכשיש תארה וקדושה, יש את הברכה. איך זוכים לתארה וקדושה? על ידי מה? על ידי מידת הענווה. אם כך, כמה נפלא הדבר. כשאנחנו באים לחג הפסח, מה אנחנו אוכלים? מצה. וכתוב בשולחן ערוך שצריך להשתדל לעשות את המצה כמה שיותר דקה. כמה שיותר דקה, לכן מגלגלים את הבצק, עושים אותו יותר דק, כמה שיותר, למה? כי כמה שזה יותר דק, זה מראה על מה? על ענווה. כשהמצה, הקמח, עם המים, העיסה, תופחת, מה מקבלים? לחם. מקבלים לחם. לחם הוא מצוין, אבל לכמה ימים? 3-4 וזהו, כמו שדיברנו, פלאף. נהיה ירוק, זורקים לפח. מצה אפשר להיות איתה חודשים ויותר מזה. כי איפה שיש גאווה, זה העיסה תופחת, זה האיגו הגאווה, זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן. אבל המצה שמראה על ענווה, נשאר איתנו ליותר זמן. ולכן תראו כמה נפלא, כשיוצאים ממצרים ורואים את כל הנסים האלה, כל העניין הוא שנתעורר, ליותר ענווה, שנבין בורא עולם הוא נותן הכל, ממנו הכל, על ידו הכל, שלו הכל, וזה צריך לעורר ענווה. ואז עם הענווה הזאת הולכים צעד אחר צעד, מתחילת הפסח, שזה החג הראשון, עד החג השני, שזה מה? עצרת? שבועות? באמצע הם ימי חול המועד. רק אחר כך זה השתנה בגלל תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, שלא הייתה בהם ענווה. אבל אם הולכים שלב אחרי שלב, מגיעים לשבועות. איך נקרא חג שבועות בעוד שם בתורה? איך נקרא אמרנו? עצרת. עצרת זה אותיות של צרעת. כמו שהופכים את הנגע לעונג, הופכים את הצרעת לעצרת, לשמחה. זה התהליך. זה התהליך. לכן הריחוק הגדול מחמץ, כי כל חמץ יסודו בגאווה. לזכות להיוולד מחדש. מה זה להיוולד מחדש? להיות קשורים למקור החיים, לחיים חדשים. חיים שמתחדשים בחודש ניסן, בשבת, שהיא גם ראש חודש, והיא גם פרשת החודש. ושבת, יש את כל היכולות להתחדש בצורה המקסימלית. ולהתחדש זה חיים חדשים. התחלה חדשה. חיים חדשים יכולים להמשיך להיות חדשים אם יש ביחד עם זה ענווה. וזה המצה שבא לעורר אותנו לאותה ענווה. לכן תראו כמה נפלא, אומרים לנו חז"ל בקטע ה-16, שלחו מארץ ישראל מכתב לאנשי בבל, שלחו מיטה, מה שלחו להם? להיזהר בכמה דברים, בין היתר להיזהר, היזהרו בחבורה והיזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אומר רשי, היזהרו בחבורה בקטע ה-17 ללמוד תורה בחבורה, שהתלמידים מחדדים מזה את זה ואת הרב. כי אם התלמיד שואל, הרב צריך לענות, אז הרב יודע יותר טוב, או אומר שהוא לא יודע, והוא לומד את זה עוד הפעם. והיזהרו בבני עניים להשתדל ללמדם תורה, שמהם תצא תורה, למה? שאין להם עסק אחר, ועוד שדעתם שפלה עליהם. הוא עני! למה מצה נקראת לחם עוני? הרי בפסח אנחנו בני חורין, אין לך בן חורין גדול יותר מהעני. מה שיש לו, יש לו. איך שהוא נראה זה מה שהוא. אין לו משהו אחר. אז לכן זה נקרא לחם עוני, העני הוא בן חורין. לכן דעתם שפלה עליהם. אז תורה יכולה להיכנות על ידם, וזה מה שכתוב בגמרא בתענית בקטע ה-18. רב חנינא ברידי, למה נמשלו דברי תורה למים? תכתיב אוי כל צמא לכו למים, לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אל דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. כן? במי שדעתו שפלה. ולכן אומרת הגמרא בקטע ה-16, אמר רב יוסף, מפני מה? אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מתלמידי חכמים, למה לא תמיד הילדים של רבנים, גם הם יוצאים רבנים? שלא יאמרו תורה ירושלים. שלא יגידו שהתורה היא ירושה, כל אדם צריך לעבוד. על מה? על מידת הענווה. יש ענווה, יש הצלחה, יש קדושה ויש ברכה. את זה מבקשת התורה מאיתנו. הולכים לקרוא את הפרשה הנפלאה, פרשת נגעים, שבאה בעצם לעורר אותנו, ללמד אותנו, ביכולתנו כל נגע להפוך לעונג. אצל אומות העולם יש נגעים אחרים, איך כתוב אצל מצרים? עוד נגע אחד אביא על פרו. זה עונש. זה נגע שעניינו עונש. אצל עם ישראל זה לא עונש. זה רק לעורר אותנו ולתת לנו את הברכה הגדולה. הנה, כמו שאור הבשר, מה קורה לו? נהפך להיות צעיר יותר. מה קורה אם מוצאים נגע בבית? אז שוברים את הקיר. מה מוצאים בתוך הקיר? את הממון שהתמינו הכנענים. זאת אומרת, כדי להראות לאדם, אנחנו לא באים להניש אותך, באים לעורר אותך. באים לעורר אותך. להפוך את הנגע לעונג ואת הצרת לעצרת. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, וגם בשעה שאוכלים את המצה, חושבים גם על ההיבט הזה, שהמצה באה לבטא את הענווה, את הצניעות, אז מכוח זה נזכה, לבזרקתי עליכם מים טהורים, נזכה לאותה טהרה, לאותה ברכה ולאותה שמחה וגאולה, והתקיים בנו, אין גאלתי אתכם, אחרית כראשית, וכימי צאתך מארץ מצרים, כמו שהיה בימים ההם, כך יהיה גם בזמן הזה. כפי שאמרנו, שבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו ניתן שיעור מיוחד, זה יהיה השיעור האחרון לפני פסח, על הגדה של פסח.